י"ד עמוד א', איתמר. הולך מנה לפלוני שאני חייב לו. אומר רב, חייב באחריותו, ואם בא לחזור, הנה חוזר. שמואל אמר, מתוך שחייב באחריותו, אם בא לחזור, חוזר. לאמא באקה מפלגד, אמר סבר הולך כזכי, אמר סבר הולך לאו כזכי, דמי? לא. כולי אלמה הולך כזכי, דמי. לאחה באקה מפלגד, אמר סבר לא אמרי נן מיגו, אמר סבר לא אמרי נגו. אמרי נן מיגו. תנא קבתי דרב, הולך מנה לפלוני שאני חייב לו, תן מנה לפלוני שאני חייב לו, הולך מנה לפלוני פיקדון שיש לו בידי, תן מנה לפלוני פיקדון שיש לו בידי, חייב באחריותו, אם בא לחזור, הנה חוזר. יש פה הערה צדדית, פיקדון, לאמא לי לרצונו שיהיה פיקדון ביד אחר, אומר רב זרק, שיעור זה כפרה. טוב. כן, זאת הסוגיה. אשתדל לעיין בה קצת, בעזרת השם. כן, הולך מנה לפלוני שאני חייב לו. אני לא יווה. מחזיק בידו צרור כסף. נותן אותו לאדם. ואומר לו, פונה אליו ואומר לו, הולך מנה לפלוני שאני חייב לו. אילו היה אומר, זכה במנה, זה לפלוני שאני חייב לו, אינני יודע להגיד כרגע, שלב מסוים בגמרא פשיטה שהיה משתנה. נכון? זה ברור. כל השלב של אהבה מינה, של ניסיון להסביר את זה בשאלה אם הולך כזכי, הולך לאו כזכי, היה כמובן משתנה אם אדם היה אומר מפורוש, זכה במנה, זה לפלוני שאני חייב לו. אינני יודע כרגע, אני מציב את זה בתור ספק, אינני יודע כרגע אם היה גם המסקנה הסופית, אם כל הדין היה משתנה או לא, זה אנחנו עוד נראה אחר כך לאורך הדין, נחשוב על זה אחר כך. אם גם כאשר ההבנה האמיתית, שכולי עלמי סוברים שהולך כזכי, קיצור לא שייך לעניין, כל פנים בזכי, האם היינו עדיין, מקבלים את ההנחה הזאת היסודית של חייב באחריותו, כן או לא. לא, נדבר על זה אם נגיע, נראה. כל פנים, בואו נתבונן בדברי רב ודברי שמואל. אמר רב, חייב באחריותו, ואם בא לחזור, אינו חוזר. מבינים את רב? מה? שחייה על תנאי. לא, לא, לא מספיק הבנתי, זאת אומרת, אני גם לא יודע איך אחרי, אבל בואו נחשוב רגע על מה אמרנו עכשיו. אנחנו מדברים על הלוואה. דיברנו כבר, אני חושב, בעבר, כל פנים נחזור רגע, גדרה של הלוואה. מלווה להוצאה ניתנה. פירוש הדבר, כשאני נתתי הלוואה למישהו, הכסף שלי הפך להיות שלו במוחלט. אלא מה? למצער על יסוד מצווה לפרוע, למעשה, ששיבוד הדאורייתא, אז יותר מזה. אבל על כל פנים, ודאי וודאי, שהלויבה אמור לקחת או לוקח בפועל כסף של עצמו, נכון? זה פשוט. כדי להחזיר את ההלוואה למלווה, לוקח הלוי וכסף של עצמו, שהוא שייך לו במאת האחוזים. גם אם אנחנו אומרים שיש שיעבודה, זה מושגים שצריך, דיברנו עם קצת, בכל מקרה, הצרור הכסף הזה, הדבר, החפץ, או הצרור הכסף הזה, המנה הזה שהוא מחזיק עכשיו בידו, הוא שייך אליו. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה קרה כאן. הוא נותן אותו למישהו, ואילו היה אומר לו, זכה במנה זה לפלוני, אתם יודעים מה, בואו נתחיל, זכה במנה זה לפלוני, לא שאני חייב לו, אלא זכה במנה זה לפלוני מתנה. 100%? אני כבעלים, יכול לפנות לבחינת שליח לזויכה, ואין לי שום מניין, זה כסף שלי. אני ממנה אותך להיות הזוכה בעבור פלוני, מתנה. רגע, לא הבנתי. אתה כבעלים, בעל הבית, לעשות מה שאתה רוצה בכסף שלך. אבל אנחנו צריכים כאן עוד משהו. אתה לא לבד, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך הכסף הזה הופך להיות של מקבל המתנה. זה שאתה בבעלותך להחליט לתת מתנה ולעשות בכסף הזה, ואתה מבקש ממני שאני אזכה בכסף הזה לפלוני, זה חצי דרך, זה לא ברור לנו. נכון, נכון, אין ספק, צריך להשלים את התמונה באמצעות מושג שקוראים לו מה? זכייה, נכון. זכין לאדם, בדבר שהוא זכות לו, זכין לאדם שלא בפניו. זכייה מטעם שליחות, זכייה לאו מטעם שליחות, סוגיות רחבות ועמוקות. אבל בכל מקרה, נקודת המוצא היא שיש כאן שותפות, סבילה, עם זכייה מטעם שליחות. זה מינוי כללי כזה, ניחה לו לאדם שיהיו זוכים בעבורו, מן הסתיים היו שואלים אותה, היה אומר בסדר, היה ממנה אותו שליח, אז גם הוא שליח של קבלה שלו, או שזכייה לה מטעם שליחות, אנחנו לא נכנסים כרגע בהגדרת המושגים החשובים האלה, אבל סוף כל סוף, יש כאן תפיסה שמשתפת את המקבל. נכון, שכמובן, הבעלים על הכסף הוא הנותן, ובכוחו לפעול על הכספו, אבל זה באמת לא מספיק לנו, כיוון שאנחנו שואלים איך נעשה החיבור, איך נעשה הקבלה של הכסף הזה, איך הוא נעשה של המקבל. לזה אנחנו צריכים לצרף לכאן את הכוח הזה שזכין לאדם שלא בפניו. נוצרת מין שותפות כזאת. אני אומר לך זכה, ואתה זוכה בכוח בעלותי, שליחותי, אבל, כן, אני בעלים, אבל אנחנו זקוקים כאן לשותפות של זוכי לאדם שלו מפונה. ברור? נכון? אילו היה אומר לו זכה. ומה היה קורה במקרה כזה שהיה אומר לו זכה במתנה, בכסף זה מתנה? מה היה הדין אז? על פי כל מה שהסברנו עד עכשיו, הכסף הזה היה נהפך להיות שייך לפלוני אלמוני. בעלות מוחלטת של פלוני אלמוני. על ידי הנתינה הזאת היה זוכה לו והיה הוא, פלוני אלמוני, נהפך ברגע זה להיות הבעלים השלימים של הכסף. האם יש עוד איזה שייכות של הבעלים הראשון על הכסף? לא. פשיטה שלא. אין דבר כזה, זה לא, לא מתנדנת. זה ממני עבר אליו על יסוד, זכין לאדם שלא בפניו. אין לי זיקה לכסף, אני יכול לחזור, מתי שלא יכול לחזור. אם החפץ הזה היה עכשיו קורה לו משהו, עובד, למי הוא היה עובד הכסף הזה? לא מקבל. פשוט. זה שלו. אם היה קורה עכשיו משהו בדרך, זה היה אובדן שלו. פשוט. אבל כאן אנחנו לא מדברים על זכה במנה זה לפלוני מתנה, אלא זכה במנה זה לפלוני שאני חייב לו. אני לא יווה. אני מחזיר עכשיו הלוואה. היסוד הגדול הוא שהלווה אחראי, זה מתפקידו וזה באחריותו המלאה של הלווה להחזיר את כסף ההלוואה למלווה. כותב הרמב״ם, או לשלוחו. זאת אומרת, אילו הלויבה ממנה שליח, שולח מישהו, תפנה לפלוני ותבקש ממנו, תגיד לו שאני את השליח שלי לקבל חזרה את ההלוואה. בחיי גוונה, ברגע שהמלווה, הלויבה, נותן את הכסף לשליח של המלווה, זה כמובן כאילו קיבל המלווה את כספו חזרה, וגמרנו את הסיפור. אחריות הדרך על מי? פשיטה שעל המלווה. זה אם הוא היה ממנה שליח. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הוא לא מינה את השליח. אלא, הלויבה פונה לאדם, אומר זה כספי, אבל אני חייב אותו למישהו. לא אותו, אני חייב למישהו. תהיה אתה הזוכה. נתחיל עם זה. תהיה אתה הזוכה, מבקש בך, תזכה בכסף הזה למלווה שלי. זה ברור שבאותו רגע המעות היו הופכות להיות של מי? של המלווה. על אחריות אמרתי שאלה מעניינת. בגמרא יש ציור אחר. בגמרא כתוב, הולך. האם יש הבדל? אבל בשכל, מה? הפוך. אני מבין אותך. מה שהפוך?
לא, שמשהו קנה, זה שורה לא אמרת לו, זה די שלי
יחד אחר איתו. שאלה כמו
לא,
אני אמרת לו שלא יחד אחר איתו, היה... רגע, סליחה. אתה מתחיל ממקום שכבר זוקק הגדרה, זוקק הסברה. שנייה, ודאי שכשאני עוררתי את השאלה, עוררתי את השאלה בכיוון הפוך. לומר שאפשר שאפילו רב שאומר חייב באחריותו, בחיי גוונה לא יאמר חייב באחריותו. צריך להבין למה חייב. עד שאתה שואל שצריך להבין איך ייפטר, צריך להבין למה בכלל חייב. רגע. אמרנו כבר. אם המלווה היה עושה שליח, היה מקבל את הכסף במוחלט, בפשיטה שהיה נפטר גם מן האחריות. אם הלויבה אומר לו, זכה, אנחנו שואלים את השאלה במובן הזה, שהרי זכה זה זכייה גמורה. זכה זה זכייה גמורה. הכסף אמור להיות שייך במוחלט למלווה. או, אתה רוצה לטעון שאולי זה לא זכות. נכון? אמרנו כבר. הכרחי, אפילו במתנה, לבוא מכוח זכין לאדם שלו בפניו. צריכים להשלים את התמונה הזו. אי אפשר לבוא מצד אחד, אפשר לבוא בלעדי הצד האחד, אבל גם אי אפשר לבוא בין הצד השני, בלעדי הצד השני, כדי שיהיה זוכה. בהלוואה, כי אגב נמי, אז אתה מעורר, אולי, מה אתה מעורר? אולי, לא זכות לו. יכול להיות.
זכות, כמו שהחיים,
או, רגע, רגע, זה, אז, נכון, פה אנחנו צריכים לחדד את הדברים ולעשות להבין אותם, שזה בדיוק אנחנו מנסים עכשיו ללמוד את העניין. קבלת החוב על ידי הלווה, היא זכות או לא? סליחה, קבלת החוב על ידי המלווה, היא זכות למלווה או לא? מה אתם חושבים? ודאי שכן. זאת אומרת, לקבל, המלווה רוצה לקבל את חובו חזרה או לא רוצה לקבל את חובו חזרה? לקבל את חובו, את הכסף של השני לחזור אליו, כפי שהגדרנו את המושג החזרת הלוואה. זה טוב לו, זה זכות לו או לא? יכול להיות. לקבל את זה ממש זה ודאי זכות לו. עכשיו אנחנו שואלים, מה הדין במקרה שלנו, שזה עוד לא נמצא בכיסו, הוא עוד לא יכול להשתמש בזה. רק כאילו רוצים לזכות לו את זה, שזה יהיה בבעלותו, אבל עוד לא ברשותו. אז מה, יש מקום לדון אתם אומרים? יש מקום לדון. ודאי שאני רוצה לקבל את כספי חזרה. אבל לקבל כרטיס בחזרה זה יקרה שיהיה אצלי, שאני אוכל להשתמש בו. שהכסף הזה יהיה בעצם שלי, אבל עוד לא ראוי לשימושי ונתון לסכנות הדרך. מה נלאים עלה? לא? אולי לא? מתי שאני רוצה לקבל את כספי חזרה? אבל באמת הכוונה לראות אותו אצלי, שאני יכול... אבל שיהיה... ונתון לסכנות הדרך, והאחריות עליי, אולי לא, נכון? צודק לעורר את הספק הזה. מישהו יכול להגיד לי בכל אופן איזה היגיון שבו אולי זה כן כדאי לי? מה? שמה? לא, צד אחר פשוט. מה? אולי הוא לא יחזיר לי, אולי יש לו היום כסף, אבל לא צריך לזכור, זה לא יווה. בזמן שהוא לבא לא היה לו כסף, לכן זה, היום יש לו כסף, הוא הולך להחזיר לי. מי יודע מה יהיה מחר, מחר הוא יוציא את הכסף הזה בהוצאות אחרות, וכולי ואולי ידחה אותי בלך ושוב, ומי אומר שאני אקבל את כספי, אולי אפילו אם יקבל אותו אי פעם, אולי זה רק יהיה בעוד חבות, מה? לא, אני אומר, רק שנייה, בדיוק. אני אומר, פה, רבותיי, אתם מסכימים שיש פה סיכון סיכוי לכל אחד מהצדדים? כשמישהו עכשיו, באופן תיאורטי, אני מדבר עכשיו, רוצה לתת כסף כדי לשלוח אליי את הכסף. קודם כל, נהדר שיש לו את הכסף, והוא זוכר והוא עומד במחויבות שלו, ונהדר שהוא נותן את הכסף לי. אני מכיר גם סיפורים, הוא אומר לעצמו, שאנשים שרדפו אחרי הלויבה שלהם זמן וזמנים, עד שהוציאו ממנו את הכסף, כי לא היה לו, ונתחמק בכל מיני המטלאות וכו' וכו'. טוב מאוד, זה קודם כל טוב מאוד. אני על ידי זה מוריד מעצמי את הסיכונים שהוא לא יחזיר לי את הכסף, או שיתעכב מלהחזיר לי את הכסף. אני נוטל על עצמי סיכונים של אונס הדרך, או אובדן הדרך, או חוסר מאמנות שיש לי כלפי השליח, אולי השליח, אני יודע, יחליט שמותר לו לקנות גלידה בדרך מהכסף הזה. אני נוטל, נכון. במובן מסוים, ישנם סיכונים בלא לקבל את הכסף, שמה מחר לא יהיה את הכסף הזה. וישנם סיכונים בכן לקבל היום את הכסף, בלי לקבל אותו אליי, כי אולי על ידי כך יקרה משהו בדרך ואני אקשר כריח. אבל בסופו של דבר, רבותיי, בסיטואציה הזאת, כלפי המלווה, יש סיכון וסיכוי. יש לו בחינה טובה, אתה לא מסכים. שיקרה משהו בדרך? מה פתאום? מה פתאום? אני יכול להפריד את זה לחלוטין.
אז אם עכשיו הוא בא להחזיר את הכסף, אז
נכון.
אם זה כבר יחשב שלי, אז אין בזה שום תועלת שזה נמצא שלי, כל זה לא הגיע אליי, כי בדיוק באותה ממש הסיכונים.
לא נכון. אם אני אחליט עכשיו שאני לא מקבל את הכסף הזה, פירושו של דבר, בעצם נאמר ללויבה.
אתה
עדיין חייב לי? לא? אני לא יודע בדיוק. לא אתה עדיין חייב לי, לא קיבלתי. ואז מה יעשה הלויבה בחיי גבנה, לא קיבלתי? מה? לוקח את הכסף, מכניס אותו חזרה לארנק שלו, לא? לא יודע, מה זה? זה התנדבות. לא, רגע, לאט לאט. אם אתה לא מקבל עכשיו את הכסף, אז לכאורה הכסף, אז פירוש הדבר, בסדר, אז בהזדמנות אחרת, אני אמפלוש אותך פעם, פעם אתה תבוא, אז מכניס אני חזרה את הכסף לארנק, ואז נכנס לסיכון, שמחר אני אוציא את הכסף, זה כסף שלי הרי. אני אוציא את הכסף וכו', וכשהוא בדיוק יזדמן לכאן, בעוד חודש אני עתיד להגיע לכאן, מה בדיוק יכול לקרות? שכבר לא יהיה לו עכשיו בדיוק את הכסף, אז יתחיל אותו בלך ושור. זה סיכון. אתה יכול, בציורים קיצוניים, אני יכול להפריד לך לחלוטין ולתת לך אחוזי סיכון כאלה וסיכוי ואחוזי סיכון כאלה. אני יכול להגיד, תראה, תלוי מי זה האיש, ישר, סך הכל עמיד, יש לו מקורות הכנסה, הסיכון הזה קטן. הדרך שהולכת להיות דרך חתחתים, דרך מסוכנת, הסיכון הזה גדול. אני יכול להגיד ההפך. האיש הזה בקושי מצא את הכסף וכו' וכו' וכו', חצי אמין, חצי זה, ובקושי מצא את הכסף. הסיכון פה הוא גדול להשאיר לו את הכסף. הדרך היא חלקה, פשוטה, אין לו הרבה סיכונים וכו' וכו'. הסיכון בדרך קטן. אני יכול לצייר ציורים שונים ומשונים, להגדיל את הסיכון והסיכוי כאן, להגדיל את הסיכון והסיכוי הזה, מאוד משתנה, זה ממש, ממש לא עומד על אותו, על אותו מישור. זה עיון אחד וזה עיון שני.
דין זכן זה לא שזה
בטוח
זכן?
מה?
דין זכן זה לא בטוח שזה זכן?
אז אתה אומר, אתה אומר, אז בעצם מה שאני מנסה לצייר כאן זה ציור של מציאות מורכבת, שיש בה זכות מסוימת ויש בה סיכון מסוים. ויש פה דבר מעניין בסוגיה, שאני לא דורש מהאדם הזה לקבל החלטה, ואומר, תשמע, יש סיכון, יש סיכוי, תחליט, טוב לך, לא טוב לך. מבחינתך, הסיכוי גובר על הסיכון, או הסיכון גובר על הסיכוי? אתה רוצה את זה, אתה לא רוצה את זה. היה מקום לבוא אליו בתביעה כזאת, להחליט מה כן ומה לא. תחליט או כן או לא, קח בחשבון את כל המכלול, ותחליט, אתה מקבל או אתה לא מקבל. זה בסופו של דבר, זכות היא לך, ונפעיל בזה זוכין לאדם, או לא זכות לך ולא נפעיל בזה זוכין לאדם. זה לא הסוגיה. זו לא הסוגיה. הסוגיה לא מסתכלת על זה ככה. חידושו של רב הוא חייב באחריותו. עכשיו, באמת, זה לשון מעניינת. ואנחנו עוד לא, אנחנו עוד לא מבינים בדיוק מה כתוב כאן. חייב באחריותו, מה אמרנו כאן? מה זה חייב באחריותו? אני מכיר את המושג אחריותו של הלויבה לכספי ההלוואה. אבל זה אני מכיר ממקום של מה? של הגדרת לויבה. הלויבה, כסף ההלוואה באחריותו לפרוע למלווה. כלויבה. אם על זה מדובר, על האחריות הזאת כלויבה, פירושו של דבר שכשרב אמר חייב באחריותו, מה הוא אמר? הוא ממשיך להיות לווה. אם חייב באחריותו, זה אחריות המוכרת, המושג אחריות המוכר לנו, מהלכות הלוואה, שהלויבה חייב באחריות ההלוואה, עד שלא תגיע ההלוואה לידיו של המלווה. חייב באחריות, פירוש הדבר, שהוא לא יכול להגיד, הנה הכנתי כסף, הכסף הזה הלך לי לאיבוד עכשיו, אז אתה הפסד, אין דבר כזה. זה לא דומה לא דומה לממונו של הוא, בפיקדון יש להתלבט, זה דינים אחרים. חיוב האחריות שם הוא חיוב שוימר, אז יש שומר חינם, חייב רק בפשיעה, לא חייב בגניבה עבדה, וכן על זה הדרך. כל אחד מהשומרים כפי מדרגתו. ולא יבטדה לך מיל ולא צעה נתנב, ולכן המחויבות היא אבסולוטית, אמנם מכספך, אבל בדיוק בגלל זה כל האחריות אליך, כי מכספ... הכסף הוא שלך במאת האחוזים, לא חילופי הכסף שלי, זה לא כאילו הכסף שלי אני מחזיק פה, אין דבר, הכסף שלי נעשה כולו שלך, וכנגד זה כסף שהוא כול כולו שלך, צריך להגיע אליי, בהיותו כל כולו שלך לאורך כל הדרך, לאורך כל התקופה, לאורך כל הדרך, כולל כל הדרך, כן, כפשוטו, כולל כל הדרך שלך, לכן אתה חייב באחריות, זה המושג חיוב באחריות של לאיבה, כי היא הכסף של הלאיבה, לכן הוא חייב באחריותו. אין לי למעל ושום, שום, שום, אם קרה משהו לכסף, שום דבר לא קרה לכספי שלי, כי ההגדרה היא 100% כספו של לאיבה, לכן האחריות היא 100% אחריותו של לאיבה, עד שלא יגיע הכסף לידיו של מלווה. אבל אמרנו כבר, על ידי שליח, למשל, אם הלאיבה, אם המלווה עושה שליח, אז ודאי שזה נחשב. ומה קורה כאשר הלאיבה הוא עושה את השליח ואומר לו זכה? אז אני עכשיו רוצה להבין, אז כתוב פה אצלנו, הולך מענה לפלוני שאני חייב לו, חייב באחריותו. ויש פה מה להתבונן, החייב באחריותו הזה, מה זה? זה, 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 זה החייב באחריותו, זה ההוא, זה החייב באחריותו המוכר לנו? זה אותו מושג? שנובע, שאחריותו של לאיבה, ממה היא נובעת? מיות הכסף, כספו. אם כך, אז כשרב אמר חייב באחריותו, מה הוא אמר? שהכסף של מי? של הלאיבה. אבל אם הכסף של הלאיבה... מה? לא הבנתי. לא הבנתי. אם הכסף הוא כספו של הלאיבה, כי אתה ממשיך לקרוא לו לאיבה. כי חייב באחריותו, כתוב כאן, חייב באחריותו, אם הכוונה לאותה אחריות, למושג המוכר, לאותה אחריות של לאיבה, אתה חושב שאתה ממשיך לקרוא לו לאיבה. פשוט דבר שהכסף ממשיך להיות שלו. אם הכסף ממשיך להיות שלו, אז מה אני לא מבין? אז למה הוא יכול לחזור בו? רגע. ועכשיו נלך לאידך גיסא. מה אמרנו כשרב אמר לא יכול לחזור בו? מה אמרנו בלא יכול לחזור בו? אני יכול להבין שיש משוואה. לא יכול לחזור? כי הייתה כאן זכייה והקנאה. זה לא שלך? למה זה לא שלך? כי אמרת לפלוני, לשליח, הולך, ונפעיל על זה את הכלל שזכין לאדם, וממילא נעשה כאן מעשה אבסולוטי, מעשה מוחלט של העברת הכסף שהיה אומנם נכון עד לרגע זה שלך, אבל ברגע שזכו בו לטובת המלווה, הפך להיות כספו של המלווה, טוב, נגד מעשים מוחלטים, אבסולוטיים, קנייניים, אין חזרות, זה הדבר, זכה בו ולא יכול לחזור בו, בדרך כלל יש... סוג כזה של משוואה, זכה ולא יכול לחזור. בכל הקניינים, כשהרמב״ם מדגיש מה זה קניין, המבחן של קניין ברמב״ם בכל מקום, מה הוא? אין חזרה. הגדרת המושג קניין, זה אי אפשר לחזור. למה? 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 כי נגד, מה זה לחזור? מי אתה? זאת אומרת, לחזור אם אתה אוחז עוד משהו. נכון, רצונותיך פועלים לכאן, לכאן, לרצות ככה, לרצות אחרת, כל זה טוב, על מה? על דברים שאתה בעל הבית עליהם. דברים שהפסקת להיות בעל הבית עליהם, מה הרצון שלך משפיע? השתנה רצונך? כלפי מה? כלפי דבר שכבר לא שלך? לכן בכל מקום, קניין, יוצר עובדה שהיא בלתי ניתנת לחזרה, לכן המבחן תמיד לא ניתן לחזור. זה לא שאני אומר שהקניין, אפשר היה להגיד כאילו המעשה הקניין מחליט את הרצון באופן שאי אפשר להביא רצון מול רצון. יש ביור יותר חזק, מה שאמר, זה יותר חזק, זה לא רק שאחר שהיה קניין ממילא היה רצון מוחלט, אשר על כן אל מול רצון מוחלט כבר אי אפשר להחזיר רצון, מעין לא עתי דיבור ומבטל דיבור. מעין אין כוח לדבר מול המקבילה שלו אם היא כבר עוצבה. זה יותר מזה. אם אנחנו מבינים נכון את המושג קניין, זה לא רק החלטת הרצון אשר על כן אין חזרה ממנה. אלא יש פה משהו עוד יותר מוחלט. קניין עושה, חושן משפט, עושה העברת בעלות. העברת בעלות עושה את הדבר. אם אמרנו שכבר היה קניין, אז זה היה, הפך להיות של מישהו אחר, הפך להיות של מישהו אחר, כבר לא שלך, על דבר שלא שלך, מי אתה שתגיד רצונות? אז לא חוזר, בדרך כלל נצמד לזכה ואינו חוזר. אינו יכול לחזור כי זכה. אז אני כבר לא מבין כלום עכשיו. למעשה יש פה הוראות סותרות לחלוטין בתוך המשפט הזה של רב. בהגדרה המהותית, יש פה עכשיו הגדרות סותרות. כי אם אני מנסה להבין חייב באחריותו, באחריותו, חייב באחריותו, אני לא יודע, נחזור לאחריות לא יווה, זה כי הוא עדיין לא יווה בכסף של עצמו, זה הפשט שחייב בחיותו בכל מקום, אז הכסף עוד לא עבר. אבל אז אני לא מבין למה לא יכול לחזור. אם אני שומע שלא יכול לחזור, אז אני יכול להבין את זה בדרך הכי פשוטה, על ידי מה? על ידי שזכה. אז אם זכה, אז הוא כבר לא יווה, כי הכסף הזה כבר יצא ממנו, וחזר להיות של המלווה. אז למה אני חייב באחריות של לא יווה? אז אנחנו יכולים עכשיו, בעצם כדי לפתור את הקונפליקט הזה, את חוסר ההבנה הפנימית הזאת בתוך הדברים, זה דעת רב. שמואל באמת אמר, מתוך שחייב באחריותו, אם רצה חוזר. אנחנו באמת יכולים לשמוע בשמואל, אבל אנחנו נראה אם זה ביאור נכון. צריך להתבונן אם זה ביאור נכון. אבל בשמואל אני יכול לשמוע בעצם את הלוגיקה הזאת. מתוך שחייב באחריותו, אז את פירושה של דבר שאתה רואה, אתה רואה אותו עדיין לא יווה, אז ממילא, אם רצה חוזר, אני לא רואה איך אפשר לרבע את המעגל, להגל את, אני לא יכול לאכול את החבט, אני לא יכול לומר פה דבר והיפוכו. יש תלות פנימית בין שני החלקים האלה. חייב באחריותו, ואני יכול להבין מדוע חייב באחריותו, כי זה לא ניחותה למעל ולקבל את כספו ברמה תיאורטית כשהסיכונים עדיין עורבים לפתחו ואולי הוא לא מקבל אותו וזה לא נקרא החזרה למעל ומעל ולא נוח לו בדבר הזה ולכן חייב באחריותו, אבל אם כך ודאי חוזר, אני לא יכול לשמוע אחרת. יכול להיות שמסקנת הגמרא לא ככה נבאר את שמואל. אף פי שעדיין התלות הזאת תהיה קיימת, אבל באמת, באמת, כי גם את רב עוד לא הבנו. אז עכשיו, בתיאוריה, כדי להסביר את רב, כדי ליישב פה את מה שנראה כקונפליקט פנימי בתוך השתי ההלכות האלה, שרב אמר אותם, חייב באחריותו, ואם רצה לחזור אינו חוזר. אז עכשיו, בואו, תיאורטית, נחשוב, תיאורטית, איך אנחנו יכולים ליישב את מה שנראה פה כקונפליקט סתירה פנימית? בשתי דרכים. מסכימים שיש לנו שתי דרכים שאני יכול לבאר את זה? או מה? בדיוק. או להלביש הגדרה חיצונית למושג חייב באחריותו. זאת אומרת, בעצם להיצמד בגדר העיקרי לאין לא יכול לחזור ולהשאיר אותו על מקומו היותר טבעי שאין לא יכול לחזור נובע כתוצאה מזכה. אז מה קשה לי? אז למה חייב באחריותו? אז אנחנו באמת נחדש מושג חדש של חייב באחריותו. זה יהיה סוג חדש של חייב באחריותו. זה איזה המשכה של לא יווה בלי שהוא עדיין לא יווה, אלא נשארת עליו רק בחינת אחריות, אנחנו, או שנגיד שזה התחייבות חדשה כרגע. זה סוג מסוים של ממש איזה התחייבות חדשה. או שבהגדרה המהותית נגיד שלמלווה יש שתי בחינות, יש בחינת הגבר ובחינת החפצה, משהו בסגנון הזה שמצווה, שכמו הייתי אומר, כאילו השיעבוד בא לידי ביטוי בקניין, אבל האחריות היא נוגעת לבחינה של כאילו בין אדם לחברו כזה, כאילו, אם אני שואל, הרי לסוף כל סוף אם חברך שנתן לך את הכסף לא יקבל אותו חזרה, נמצא לקטה מידת הדין, אתה עבד לא יווה לאיש מלווה, מדין עבד לא יווה לאיש מלווה, אני יכול לשמוע שנוצרת כאן איזו בחינה של אחריות, שהיא מסוג לא יווה, אבל לא כמו שהסברנו מקודם, שלא יווה אחראי לכסף כי הוא של עצמו, וזה יסוד האחריות של לא יווה. אני אגיד יותר, אני אגיד שזה בחינת עבד לווה לאיש מלווה, בחינת, נניח שאין, כמו שאמרנו, אין שעבוד הדאורייתא בכלל, אז זה רק מצווה, נכון? פריאת בעל חוב מצווה, אז יכול להיות שבבחינה של פריאת בעל חוב מצווה, המצווה מוטלת על האדם כמצווה, מנותקת מן הממון כלל וכלל, לגמרי, אמרנו, אם אין שעבוד אז המצווה מוטלת, ונגיד שהמצווה נמצאת עד הרגע שהוא קיבל, אז בחינת מצווה מייצרת עליך איזה בחינת אחריות כזאת. אני יכול לשמוע את זה, אבל אני צריך לנתק את זה. בקיצור, יש לי דרך אחת בכיוון של אחריות שתנבע, לא מהמקום הטבעי שלה, אלא שתהיה, אני יודע, חיצונית. אפשר לבאר אותה בדרך כזאת או בדרך אחרת. לגמרי חיצונית, היינו איזו התחייבות חדשה, או איזו הגדרה מעניינת במושגי האחריות של הלויבה כלפי העובדה הסופית, כלפי העובדה שהמלווה יקבל את כספו חזרה. זו דרך אחת. או דרך אחרת, דרך שנייה. מה הדרך השנייה האפשרי? שנשאר עם ההגדרה של חייל באחריותו המקורית, וזה יאמר לי שמה? שהכסף שייך למי? ללויבה. אבל אז מה לא הבנו? על יסוד מה לא יכול לחזור בו. ואז מה נצטרך לחדש כאן? הבנה חדשה. למה לא יכול לחזור? לא בגלל המשוואה הטבעית הפשוטה של מי לא יכול לחזור, מי שכבר נעשה מעשה וכבר הכסף לא שלו, זכה ולכן לא יכול לחזור. לא נגיד משוואה של זכה, לא. נצטרך להגיד, זה דבר חדש, למה לא יכול לחזור? מה שהוא קיבע את הלא יכול לחזור הזה, במנותק מהכסף. הכסף באמת שייך אליו, אבל כבר קרה כאן משהו כזה, שבגינו הוא לא יכול לחזור. הוחלט כאן משהו, נוצר כאן איזה מוצקות לעובדה שהכסף כבר בדרך, באופן שהוא לא יכול לחזור. לא בגלל שהכסף לא שלו, אלא אף הפי שהכסף שלו, בכל אופן, את החזרה של הכסף, לא את הכסף, אלא את החזרה של הכסף, זה כבר בלתי הפיך. לא הכסף, כי הכסף עוד לא זז, כי חייב אחריותו. זה גם כן צריך הסברה. למה זה יהיה נכון? למה זה יהיה נכון? אבל איך שלא יהיה. אם כן, מה אמרנו? למדנו ממרה של רב, ניסינו לנתח אותה להבין את שני יסודותיה, גילינו שהם נראים כסותרים, ואמרנו שבגדול, כדי לפתור את התעלומה, אני יכול ללכת בשתי דרכים. או לחדש חידוש בחייו באחריותו, או לחדש חידוש באינו יכול לחזור. אז הגמרא חשבה שזה תלוי בתן כסחי, ואתה אומר, לא, כולי על מסבירה הוא תן כסחי. בדרך כלל, תן כסחי. באלמה, רש"י מדגיש באלמה. אבל כאן אני לא אומר תן כסחי. באמת עכשיו השאלה, מה פירוש כאן אני לא אומר תן כסחי? אומר שמואל, כאן אני לא אומר תן כסחי. כאן אני לא, אז אם שמואל אמר, כאן אני לא אומר תן כסחי, נשמע מה שאוזנינו אומרים, כאן אני לא אומר תן כסחי, כי יש כאן. דבר שמה? שעמל ולא אמור להסכים לו? מתוך שחייב באחריותו, גם יכול לחזור בו. אבל הפירוש הוא, כאן אני לא אומר תן כסחי. אז יותר נשמע ששמואל סובר שמה? כאן אני לא אומר תן כסחי, ולכן מה? פשיטה שהכסף שייך למי? לא יווה. לכן פשוט שחיה באחריותו. אבל מתוך שחיה באחריותו, אז פשוט שהוא גם יכול לחזור בו. למה אני חדש חידושים? אתה אומר שזה בגלל שאני סובר שבדרך כלל לא אמרים לה, נתן כסחי או הולך כסחי? לא, בעל מה אני סובר או הולך כסחי? אבל כאן אני לא יכול לומר הולך כסחי. למה כאן אני לא יכול לומר הולך כסחי? כי זה חובה. זה נמצא, זה לחובתו של האיש הזה. אז אני לא יכול להגיד כאן הולך כסחי, כי אני צריך תמיד, אמרנו כבר, את הבחינה של זוכין לאדם. אז אני לא אומר, אם אני לא אומר, אז אני, אם ככה, אז לא אמרתי כאן תן כסחי, או הולך כסחי. אם לא אמרתי כאן הולך כסחי, אז זה פשוט שהכסף לגמרי שייך ללויבה, וכתוצאה מזה הוא פשיט שהוא חייב אחריותו, אבל כתוצאה מזה אומר שואל, חייב להיות שהוא יכול, שהוא יכול לחזור בו. אכן שמואל אומר, יכול לחזור בו. יכול להיות, נכון. מסתבר מאוד שאתה צודק. אם עכשיו נשאל את השאלה ששאלנו בהתחלה, האם הסוגיה בהולך מדברת דווקא בהולך, מה יהיה הדין בשחי, אליבא דשמואל, אז אם אני דן בזה שבאמת חסר כאן, אני לא יכול לומר זכה, כי אמרנו כבר, לעולם הזכה מצידי הוא כל הכבוד לך, אתה חלק נכבד מהעניין, אבל אתה לא כל התמונה, כי אני חייב פה את הבחינה של זוכין לאדם, אני צריך כאן את דעתו של המקבל, ודעתו של המקבל, אם היא תהיה נתונה לסכנות הדרך ולא ירצה לקבל את הדבר הזה בחיי גוונה, אז נאמר שאין כאן אפשרות לומר אפילו זכה כזכה, ואז שוב, המשמעות תהיה אחת, חייב באחריותו.
יש רן נוגע בפרוסבות, אם אני מזכה לאדם קרקע, ועל ידי זה יבוא בעתיד חוב.
נכון, נכון.
גם כאן זה אותו עיקרון, זכות גמורה, לא? זכות גמורה כאן. איך אפשר להגיד שאני לא רוצה, זה זכות גמורה, יכול להיות שבעתיד יהיה חוב.
טוב, אתה מזכיר סוגיה נכונה, מורכבת, שהיא באמת מבחינתי, אין לי כרגע תשובה, אני לא יודע, היא מבחינתי עומדת בשאלה, למה באמת המבט של הסוגיה שלנו, הוא לא ידמה למבט ההוא, שאני צריך, מה שאמרתי מקודם, אני תובע מן המל והזה, לקבל החלטה מורכבת, אומנם מסיכון סיכוי, אבל תקבל החלטה, ובוא נלך איתה מתחילתה ועד סופה. כי באמת הרבה פעמים יש לי מורכבות כזאת, של יש בזה בחינה אחת של זכות, ובחינה אחת של סיכוי, שסיכון, אני באמת אומר, נכון, זה מורכב, ועדיין אני דורש איזושהי החלטה סופית, מורכבת, אבל החלטה סופית, זאת אומרת, מורכבת ממורכבות של, 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 של סוגיה, אבל אני, נכון, וכאן אנחנו רואים לא ככה. מה? אני לא בטוח. אני לא בטוח. יכול להיות שלרב, אמרנו, יכול להיות שלשמואל אתה צודק, ולרב, עכשיו ננסה להבין את רב. אבל באמת, שמואל, בסופו של דבר, כמדומה, שראינו בו את המבנה, את הלוגיקה הפנימית, את התובנה, מדוע, אם אתה אומר חיה באחריותו, ואני מסכים שחיה באחריותו, אבל אז נבין את זה פשוט חיה באחריותו, כי אני לא יכול להיפטר מאחריותי, כי אחריותו של הלוי ועד שלמל ויקבל, ובלי זה, בקיצור, אתה עדיין עם אחריות לוי, ואם אני עדיין אחריות לוי, אז אני יכול לחזור, זה שמואל, הבנתי. צריכים להבין את רב. כידוע, יש פה שתי משניות, י' א' עמוד ב' וב' ג' עמוד א', שצריך להבין את היחס ביניהן. המשנה ביהודה א' עמוד ב' כותבת, האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדים, רצה לחזור בשניהם יחזור דבי רב. מי חכמים אומרים בגיטה אינו שם ושחרור יעבוד. כפי שזוכין לאדם שלו בפונה ואין חבין לו אלא בפניו. בהמשך המשנה, לא ניכנס בזה. כל פנים, האומר תן גט זה לאשתי, שטר שחרור זה לעבדים, רצה לחזור ביחס לעבד, מחלוקת תנאים. רב מאיר אומר, לשניהם יחזור, חכמים אומרים, עבד לא יכול לחזור, זוכין לאדם שלו בפניו. המשנה ביוד ג' עמוד א', האומר, תנו גט זה לאשתי, שטח שחרור זה לעבדי, ממש כמו, או, יש פה איזה שינוי, פה כתוב תנו, פה כתוב תן, יכול להיות שזה כבר יהיה, אבל, טוב, תכף נראה. הכותרת, לכאורה הכותרת דומה למשנה של י' א' עמוד ב', האומר, תנו גט זה לאשתי, שטח שחרור לעבדי, הוא מת, לא ייתנו לאחר מיטה, תנו מנה לאיש פלוני ומת, ייתנו לאחר מיטה. אז אנחנו כרגע נתעסק עם הרישה, האומר תנו גט זה לאשתי שטר שחרור לעבדי ומת, לא ייתנו לאחר מיטה. האם אין כאן סתירה בין המשניות? כמובן, אני בדרך חכמים. זאת אומרת, האם אנחנו נאמר שמשנה י' ג' עמוד א' זה רבי מאיר? כי אני בדרך רבנן יש פה איזושהי סתירה פנימית. למה? אני צודק או לא צודק? רגע, כולם אומרים. רגע, אני עוד לומד לפני. מה אני אעשה? יש לי שתי משניות לפניי. אני מציב את השאלות עוד לפני שאנחנו באים לעיון של התשובות. כשאני לומד שתי משניות כאלה, כשאני מתבונן בהם, אני שם לב, ואנחנו תפקידנו ללמוד איך לומדים, נכון? אנחנו לומדים בעיון, זה כאן תפקידנו. כשאני מציב שתי משניות זו מול זו, האם אתם שמים לב לעובדה שיש כאן לכאורה סתירה בין שתי המשניות? או על כל פנים, בין חכמים של המשנה ביוד א' למשנה של יוד ג'. צודק או לא צודק? כי מה כתוב במשנה ביוד א'? בעבד זכין. אם אני אומר בעבד זכין, לא יכול לחזור. אבל שימו לב, לא יכול לחזור. למה? כפי שזכין לאדם שלא בפניו. ואם אני אלמד את הדברים כפשוטן, אז מה מונח כאן בלא יכול לחזור? המשוואה הבסיסית שלמדנו אותה. למה בדרך כלל לא יכול לחזור? למה לא יכול לחזור בדרך כלל? למה? כי זכה. וזה גם די מפורש במשנה, נכון? לפי שזכין לאדם שלא בפניו. אם כן, למה לא יכול לחזור? כי העבד זכה. אם העבד זכה, אז ממתי העבד מגורש? משעה הזו, נכון? אז מה אכפת לי שאחר כך מתה? מה אכפת לי שאחר כך מתה בעלים? במשנה כתוב, אומר, תנו גט זה לאשתי, שטח שחרור זה לעבדי, הוא מת, לא ייתנו לאחר מיטה. למה ייתנו לאחר מיטה? כי אדם מת לא מגרש, סליחה. מתי הוא גירש? מתי הוא שחרר את עבדו? אז מי שלמה לי בדי רבי מאיר, אני אומר, הנה חינם מאיר, מאיר גם המשנה ביהוד א' אמר, יחצור יחזור בשניהם יחזור. יפה מאוד. אבל רבנן שאמרו שם שאם ירצה לא יחזור, למה? מה? לא יודע. זה לכאורה מה שכתוב כאן, לא יכול לחזור. רב מאיר אומר, בשחרורי עבדים לא יכול, לפי שזכין לאדם שלא בפניו. למי זכין? אתה יכול להסביר בשכל מה שאתה אומר, אתה יכול להסביר בסברה, למה אתה צודק עכשיו? זאת אומרת, למה אתה אומר מה שאתה אומר עכשיו? העבד הזה רוצה להיות משוחרר, נכון? מה הזכות שיש לעבד? לקבל נייר? זה הזכות לעבד, לקבל נייר? רגע, אני שואל אותך, מה הזכות לעבד, לקבל נייר? לא, ודאי לא, מה? לקבל עצמו בן חורין, אם זה, אבל זה הדיון בין התנאים, זה זכות, זה לא זכות, זה גם חובה, בקיצור, נכון? לכן יש גם פה במשנה הזאת גם להתבונן במובן המורכבות הזאת. שנניח שפוסל אותו מתרומה, כבר בגלל זה, זה לא, זה שאלה נכונה. על כל פנים, נחזור לענייננו. אז הזכות לעבד זה כמובן עצם השחרור שלו, נכון? אז ברגע שהאדון נתן את הגט שחרור, הוא משחרר אותו, גט שחרור על ידי אחרים. אז זה פשוט שגט שחרור על ידי אחרים, העבד משתחרר, וזה יפה מאוד, זכות הוא לא. מה? או, אתה אומר שלא, למה אתה חושב שלא? אני לא יודע. במשנה כתוב, או אם תאמר, בגמורה כתוב בשם רבי יוחנן, אם תאמר משנתנו, כל אומר תנו, כי אומר זכות דמי. כל אומר תנו, כי אומר זכות דמי. טוב, זה כמובן בעיה קשה. היחס בין שתי המשניות האלה. והראשונים כמובן עמדו על זה. אז רשי ביוד ג' כתב, האומר תנו גט. אחר כך הראשונים דנו בתוך רשי, אם הנקודה של רשי זה התן ותנו, או הנקודה של רשי זה הזה, ואפילו קצת שיטות שונות. קיצור, יש לנו רשי ויש לנו רבינו תם. רשי על יסוד תנו, ולא אמר תן, רבינו תם, ביוד א' עמוד ב' למטה, על יסוד שלא מסר מיד יד, בקיצור, שלא זה. בקיצור, אי אפשר לגרוס במשנתנו, האומר, תן גט זה, זה לא טוב. זה אי אפשר לגרוס במשנתנו. או תנו, או לא זה, וזה שני חסרונות. אם אמר תנו, הכוונה לא מסר אותו בכלל, רק אמר לאנשים, בכלל לא מינה שליח. קיצור, אין כאן מכן שליחות עדיין, רק עצם הציווי, ואם אני אומר שאין זה, זה שיטת רבינו תם, ממילא אין כאן מסירה מיד ליד, וזכייה אומר רבינו תם זה רק מתנאי שיש מסירה מיד ליד. איך שלא יהיה, הראשונים מפרקים כאן את הסתירה, על ידי שהגרסה הזאת שכתובה במשנתנו, אומר תנו, אז צריך לקרוש תנו גט, אולי לא זה, תנו גט לאשתי, אפשר לחזור לעבדי, כך אומר רשי, האומר תנו גט, גרסין המשנה ולא גרסין תן, שלא מסרן יד שליח בחייו, לפי רענו הולך לקרוא חמוד דבר, או לומר שמשה ראשונה זכה לו השליח לעבד להיות משוחרר. זוהי שיטת רשי. ורבינו תם דומה לו, קצת שונה, אבל דומה לו, אבל כידוע, שיטת הריף, בבואו ליישב את הסתירה הזאת היא אחרת. והריף שמתקשה בסתירה הזאת, ביחס שבין שתי המשניות, בה' עמוד א' מדפי הריף, חכמים אומרים, בגיד ישנו שבבית שוכרי עבוד, אם פיזכין אדם שלו בפונה, ואני מילי לחזרה דלומצי רבי למאה דרבי. אבל עבדה לא נפיק לחירות אדמתי גיטה לידי דתנן, האומר תנו גט אצל אשתי. שתרשיך וזה לעבדי ומת לא ייתנו לאחר מיטה, דן גט לאחר מיטה ושמעת מינה, דלחזרה ודזוכין לוי לעבד, דלחזרה ודזוכין לוי לעבד, אבל מיפק לחירות לא נפיק אדמתי גיטה לידי. מוסיף הריף, ואשכחן זכייה, כי היי גוונה. כדי אמרין לן לקמן, הולך מענה לפלוני, שאני חייב לו. אמר רב, חייב באחריותו, ואם בא לחזור, אינו חוזר. אומר הריף, יש פה סתירת המשניות, והתשובה לסתירת המשניות, אין בכלל סתירה. אין בכלל סתירת המשניות, רבותיי, אין, אומר הריף, אין סתירת המשניות. על המשנה בי' א' ברור מללה, למה אתה מכניס בה יותר ממה שיש בה? כתוב במשנה, אם רצה לחזור, זה הנושא, אם רצה לחזור. כתוב במשנה, אם רצה לחזור. לא כתוב במשנה משהו אחר. כתוב במשנה, אם רצה לחזור. הסוגיה היא אם רצה לחזור, זה מה שכתוב במשנה, לא כתוב במשהו יותר. עד רבה, תבוא המשנה ביוד ג' ותוכיח שגירושין, ששחרור גמור לא היה כאן, וצודק לשון המשנה ביוד א', אם רצה לחזור, הנושא הוא רצה לחזור, זה הנושא שלנו. אל תכניס במשנה יותר ממה שכתוב בה. אדרבה, לא, לא, לא סתירת המשניות יש כאן, אלא מדוקדק מאוד. המשנה ביוד ג' תסב את תשומת ליבנו למה כתוב במשנה ביוד א' ומה לא כתוב בה. מה כתוב בה? רצה לחזור, חוזר, לא חוזר. זה מה שכתוב בה, לא כתוב בדבר אחר. אז בפירוש לא כתוב יותר ממה שכתוב. או. נכון, כתוב, לפי שזוכין לאדם שלא בפניו, אז הריף אומר, דלחזרה הוא דזכין לו לעבד, זהו. לחזרה הוא דזכין לו לעבד. לא יודע, שאלה קשה. מה? צריך להבין, אתה צודק, לחזרה הוא דזכין לו לעבד, אנחנו צריכים להבין, אנחנו לא יודעים מה כתוב כאן. צריך הסברה. אבל אומר הריף, אין סתירת הסוגיות, אין סתירת המשניות. דוק, דוק ותשכח. לחזרה, לא כתוב פה יותר מזה. הראיה, המשנה שם. אבל כשאתה שם לב למשנה שם, נחזור למשנה שלנו ותראה שזה מה שכתוב כאן, לא כתוב כאן יותר מזה. אתה רוצה לשמוע עוד מקום, אומר הריף? אתה רוצה לראות עוד מקום שזה מה שכתוב ולא יותר מזה? אתה רוצה לראות עוד מקום? יש לי עוד מקום כזה, אומר הריף. ואשכחן זכייה כי אי גוונה. כדאמרינה לקמן, הולך מענה לפלוני שאני חייב לו. אמר רב חייב באחריותו, ואם בא לחזור אינו חוזר. יש לי עוד רב. אז רבותיי, אם נשאל את עצמנו, בדיון שדנו בהבנת דברי רב, ופתחנו שתי אפשרויות באופן תיאורטי. שתי אפשרויות יש לנסות ליישב את הקונפליקט הפנימי הזה. איך הריף? איזה משתי האפשרויות הריף בוחר? איזה משתי האפשרויות הולך הריף? את מה הוא מחדש? מה? עוד פעם? שמה? שהזכאות היא למה? ללא חוזר, נכון? זאת אומרת, שאם אני צריך לחדש, באיזה משתח איברים של המשוואה הזאת, שמבחינתנו משוואה סותרת, עריף טיפל, מה התחדש בדברי רב? מושג חדש, מה התחדש בדברי רב? זכייה לאי חזרה, שהנושא הוא לא לחזור, זה החידוש. יש חידוש. לא חוזר, חייב בחיותו, כי זה נשאר של הלויבה. אז למה לא חוזר? זה בדיוק מה שאמרנו. לא חוזר. לא אמרנו יותר מזה. אמרנו, לא יכול לחזור. אל תגיד לי יותר ממה שכתוב. כתוב פה, לא יכול לחזור. אז יש מושג כזה שנקרא זכייה ללא יכול לחזור. בדיוק כמו שאמרתי, ליישב את שתי המשניות, אני עוד לא, אני אומר מילים, אני לא בטוח שאני מבין מה שאני אומר עכשיו, כן? בהסברה צריך להתבוננות עוד. אבל אומר הריף, סליחה, זה לא סתירת המשניות, זה פשוט לדקדק היטב. והנה יש לי עוד מקום כזה. תראה רב, רב אמר, אינו יכול לחזור, הוא לא דיבר על יותר מזה. הוא אמר אינו יכול לחזור, אדרבה, הוא אפילו אמר חייב באחריותו. פירוש הדבר ממש חייב באחריותו, אם אני מבין נכון מה זה חייב באחריותו, אחריותו של לויבה, אז הוא עדיין לויבה, אז הכסף שייך היה לויבה. אז לא יכול לחזור? כי יש זכייה, לא יכול לחזור. זה כתוב ברב, זה כתוב במשניות האלה, אומר הריף. הראשונים כולם מתנפלים על הריף. ודוחים את הריף מראיות ברורות שכשמזכים גט שחרור לעבד על ידי אחר, העבד משתחרר לגמרי. וכשאני אומר זכות לעבד להשתחרר, זה משחרר אותו לחלוטין. הראשונים מביאים ראיות רבות לזה. מה? לא. שמואל דיבר על הלוואה, על מלווה. הוא לא דיבר על עבד. אנחנו מדברים עם המשניות על שטר שחרור לעבד. מה? המשניות לא דיברו על שחה. במשניות כתוב תן. רגע, נכון, בסדר, עוד רגע, נכון. אז הראשונים באמת הרימו סוגיות מפורשות נגד הריף. אז מפורסם שהדרך הפשוטה ייסד אותה הרמב״ם, נכון? הרמב״ם ייסד דרך לפי דרכו של הריף, הרמב״ם פסק את הריף הזה, אבל גילה לנו את הדרך ליישב את כל הקושיות האלה המפורשות, מסוגיות מפורשות מהריף. על ידי שהרמב״ם חילק בין זכה בשטר שחרור לעבד לבין תן שטר שחרור. בזכה בשטר שחרור לעבד, כתב הרמב״ם שהעבד משוחרר מיד. פשוט, משוחרר מיד. אבל בתן שטר שחרור לעבד, בזה אמר הרמב״ם העבד לא משוחרר מיד. רק לא יכול לחזור בו. ודאי שהרמב״ם יסודו בדברי הריף, וכדי ליישב את הקושיות מסוגיות מפורשות שהראשונים שאלו על הריף, אמר, יש לי דרך. יש שחה, וזה פשוט. ויש תן, וזה עושה את זה מסובך. מזכיר לכם מיד את ההערה שיכול להיות שההבדל בין שחה לתן הוא במה? בגוף השחייה או לא בגוף השחייה? בגוף השחרור או לא בגוף השחרור, מקבילתו בגוף השחייה או לא בגוף השחייה, מה שאומר שיכול להיות שאם יהיה לנו ברב שחה, ישתנה הדין. נכון, ראיתי ששער המשפט אומר את זה. שער המשפט, בקוף חפי, בסעיף קטן א', הוא עושה את החשבן בתוך שיטת הרמב״ם, הוא מעורר בשיטת הרמב״ם כמובן. שיכול להיות שבשחה, לא חייב בחיותו. או לא יכול להיות, ככה נראה. שבזכה, במענה זה לפלוני, שאני חייב לו, גם על איבא דרב, לא יהיה חייב בחיותו. מה? אתה אומר, אז בוא נהפוך את הקערה לחלוטין. בוא נגיד שזה בלתי אפשרי לומר, כי זה לא זכות. כתוצאה מזה אין בכלל זכה. יכול להיות. אפשר להתווכח עם ההערה הזאת, אבל השיטה הזאת הבסיסית של הרמב״ם פותחת לשער המשפט את העיון הזה. טוב, סגור את הסוגריים, סגור את ההערה, כי אנחנו רוצים להחזיר לענייננו. אז הרמב״ם הועיל לנו בדעת הריף ליישב מהקושיות. אבל. הראש, כשהוא מתווכח עם הריף, הוא עוד לפני הראיות. עוד לפני הראיות, תפתחו בבקשה את הראש. הראש נמצא באות יוד תת. בעמודה בית. באות יוד תת בעמודה השמאלית. רגע. לא, סליחה, התבלבלתי. זה הריף הזה, לא, מחילה. הראש, זה הראש של יוד ג', לא, אנחנו צריכים עכשיו על הראש של יוד א', אנחנו באות יוד ג'. דפדפו דף אחד אחורה. באות יוד ג', מול התחתית של ההגהה, אתם רואים, כתוב, כתב רב אלפא ז"ל. מי שיש לו את הדפוסים הרגילים, אני לא יודע, הדפוסים החדשים, אולי זה, על כל פנים, איזה 5, 6, 7, 8 שורות אחרי תחילת אות י' ג'. כתב רב אלפא ז"ל, ואני מילי לחזרה דלא מצני מיד הרבה, אבל עבדה דלא נפיק לחירותא, דמת תגית על ידה כדתנן וכו' וכו' וכו'. ואשכחן זכייה יקאי גמנה, דאמר לכמה לא יחמנה לפני שאני חייב לו, אמר רב חייב אחרי הוא טוב, אם בא לחזור אינו חוזר, אומר, עד כאן, ציטוט של הריף, אומר הראש ומילתא דתמיה היא. למה? דחזרה וחירות דברים אחדים הם והבהה טליה. דתם החזרה משום דתנו כזכי דמי וזכין לאדם שלו בפניו וזכייה מטעם שליחו והנסה דניחה לי שיש שלוחו ושלוחו של אדם כמותו והווה כאילו בא לידו. דאי לא הווה כאילו בא לידו, למה לא יחזור בו כל זמן שלא נגמר הדבר אין זכייה? למה לא יחזור בו כל זמן שלא נגמר הדבר? אין זכייה ושליחות לחצוי. אלא אבי כאילו בא לידו ונשתחרר בקבלתו, כבדנו כזכי, ואחרי אמרים לכמה, עכשיו הוא מביא גם ראיות לזה, אחרי אמרים פרק ההוא, אמרת, קבל גיטי, אשתך אמרה וכו' וכו', ואמרינן וכו' וכו'. על מה דרבונו, מיד שהגיע גטי עד שני, אשתחרר, ואין אוכל, וגם אצלנו בסוגיה, יש לו קושיה מגוף הסוגיה, לא אמרנו שזה נפקא מינה לתרומה, לתרומה, אז אתה רואה שזה, כן? אז אתה רואה שזה כן פועל מיד, על מה אינו אוכל. טוב, אז רואים שהראש, עוד לפני שהוא מביא סוגיות, מה הראש, מה הראש אומר? מילתא דתמיה היא, הדברים תמוהים, כי יש פה הפרדה של דביקים. אי אפשר להפריד בין הדביקים האלה. אי אפשר להפריד בין הדביקים. לא, אין, אני לא מכיר, אומר הראש, מושג של אי, של מניעת חזרה, אם לא על יסוד, שהוא כבר זכה. ממילא כבר נעשה הכל. ממילא מי אתה שתחזור כאן? אם אני יכול לחזור, זה רק משום שעוד לא זכה. אם אני לא יכול לחזור, זה רק משום שכן זכה. אין זכייה לחצויים. לא מכיר, לא מבין, לא מכיר את המושג הזה. ויש לי גם ראיות לכך, אבל לפני שיש, הוא אומר, לא מכיר את המושג הזה. נו. עכשיו צריך להתמודד עם הראיה שהריף הביא. אני מקורא בראש. ומה שהביא ראיה מהולך מנה לפלוני, לב ראיה היא, דעת אמנמי זכה מלווה בגוף המנה, כאילו בא לידו, דזכייה מטעם שליחות, ולדבר שהוא זכוסו, היא נעשה שלוחו. אבל, להתחייב באחריות, שהוא חובת המלווה, לא נעשה שלוחו. אז נתחיל קודם כל, איזה צד הראש מאגן במשוואה? שעמל וזכה. פשוט אצל הראש שעמל וזכה. נו, כתוצאה מזה שעמל וזכה, אז מה ברור לי, מדוע? אינו חוזר, נכון? אבל מה לא ברור לי? מדוע חייב אחריותו? אז מה המילים של הראש? אבל להתחייב באחריות שהוא חובת המלווה, הכוונה חובה למלווה, כן? שהוא לחובת המלווה, או חובה למלווה, זאת אומרת שהוא, מה שאנחנו קוראים, לא זכות אלא חובה, של המלווה, שהאחריות תוטל על כתפיו, זאת אומרת שמה שיקרה לחפץ ייפסד למלווה, אבל להתחייב באחריות שהוא לחובתו של המלווה, לא נעשה שלוחו לכך. לא נעשה שלוחו. אז הוא נעשה שלוחו ולא נעשה שלוחו. אתם מבינים? אני לא יודע, אבל תסבירו לי מה כתוב. אני לא יודע לבאר. מה? אז, אני אומר, אפשר קצת לשמוע בראש, אז מה, באמת דברי הראש סתומים, מה זה אבל להתחייב באחריות, שהוא לחובת המלווה, לא נעשה שלוחו. אבל זה גוף מה שאנחנו לא מבינים את המושגים האלה. אז מה זה? אז אפשר אולי, אני אומר, בדרך של אפשר, באמת הראש, דברי הרוסתומים, מה הפשט? אפשר להיזכר קצת במה שניסיתי להסביר מקודם. אז בואו נתחיל, נחזור רגע ליסוד. דבר אחד ברור, הראש בבואו להסביר את העניין, את רב. מה הוא לקח כעוגן ומה הוא חידש? לקח כעוגן את העובדה של חייו, של אינו יכול לחזור בו. וזה לימד אותו שמה? שיש כאן זכות גמורה. ובעצם הכסף שייך למי? למלווה. מה קשה להבין? אז למה המלווה חייב באחריותו? למה הלווה נשאר חייב באחריותו? אז הראש באמת לא מספיק מבאר לנו. הוא רק אומר שלגבי האחריות, זה חובה, אז הוא לא נעשה שלוחו כלפי מה? כלפי האחריות. אז רגע, אז יש מושג של אחריות שהוא מנותק מהמושג של הכסף. את הכסף הוא זכה, והאחריות נשארה, אז רואים שיש מושג אחריות שהוא איפשהו מנותק מן הכסף. כאילו יש איזה מושג אחר שנקרא אחריותו, אחריות המלווה, או סליחה, אחריות המלווה, אחריות הלויווה למלווה, הוא איזשהו מושג מתלבש, מושג אחר. יש, לא, אנחנו נתינו להסביר שהאחריות נובעת ממה? מהכסף. מי חייב באחריות? מה זה ככה חייב באחריות? שכל מה שיקרה נופל עליי. האמירה הזאת היא נכונה, כשאני בעלים על ה... למה זה נכון? כי כל מה שקורה, קורה לבעלים. מי שהוא הבעלים, כל מה שקורה, קורה לו. זה נקרא חייב באחריותו. הראש מנתק את המושגים. עמל ויחשב הבעלים, והמושג אחריותו של לוי ולמילווה יחשב איזה דבר אחר, זה סוג, כאילו יש איזה, עוד איזה מושג אחר על מה בדיוק הביאור קשה להבין. אז אמרתי מקודם איזה ניסיון, אולי עבד לוי ולאיש מלווה, או איזה משהו מתלבש כזה, או חובת גברה כזאת, שמלבד האחריות הטבעית שנובעת כתוצאה מזה שהכסף שלך, יש עוד מושג של אחריות, אחריות שמתלבשת על גבי ההלוואה. זאת אומרת, הלויווה חייב להחזיר את הכסף, והוא נושא בכל האחריות, לא רק במובן שהכסף שלו ולכן כל מה שקורה לכסף, אלא יש לו איזו אחריות גבראית כזאת, אל עבד לווה לאיש מלווה, למושג אחריות להלוואה. זה חידוש גדול. הראש חייב לחדש אותו. הוא אומר, עליו, הוא אומר שאין בו זכות, זאת אומרת, זה לא זכותו ולכן אין בו, הוא לא קיבל את השליחות הזאת. זאת אומרת, אני לא פרקתי, אני לא קיבלתי את האחריות, האחריות נשארה. זאת אומרת, לא פרקתי מהמעולו של המל של הלוי ואת האחריות, האחריות נשארה כי לא הסכמתי להיות, אז המושג הזה נשאר גם בלי הכסף. זה מעניין? מה הרב משה?
זה
מעניין,
אבל הראש נקלע בשליחות, בשליחות שבשריה. ושלזה, אז אפשר לשמוע בראש, תלמידים, תיקוני שלטיך ולא להיימותה.
כן.
הרי מדובר בשליחות פיקטיבית, שהרי לא מימיתי אותה.
כן.
אלא זה שליחות שמיכותה. איפה שזה לא מיכותה, אז כביכול הראש רוצה לחדש, יש כזה כן. דבר, יש חיה כזאת שליחות לחצאים. אתה עשית את השליחות.
לפני רגע הראש צעק.
סיכוי סיכון, אז אתה לך שרק סיכוי.
אז אבל
לפני... לא, לעיוות לא שלחתיך. ההסבר שלך הוא מצוין לגבי שיבוד הגוף, אבל אולי בראש...
אבל אני שואל, מה יענה הראש לצעקת עצמו? הראש צעק, אין זכייה ושליחות לחצוי. אין זכייה ושליחות לחצוי.
החצאים שמפריע לראש זה בחפצה שבחזרה מול אחריות. אבל על עצם המינוי, או שאתה כן, או שאתה לא, זה יש. אבל לחתוך
או שאתה כן או שאתה לא, זה מוחלט אצל הראש, או שאני זוכה שאני לא זוכה. אני זוכה כל עוד שזה זכות, אבל מה שעושה הרי זה שהוא חוטא, זה זכייה לחזרה, אין חיה כזאת. לא מצאנו, זה מה שמעצבן את הראש. כן, אבל בשביל כך הוא נצרך לחדש, חידוש גם כן של חצאים, באיכות אחרת אולי, אבל... באיכות, אבל הוא צריך לחדש, כי משהו כאן סתום מן הרבה, זאת אומרת, אז רבותיי, מה גילינו עד הרגע? עכשיו, אני רוצה רגע, אני כבר הערכתי יותר מדי, אתם כבר עייפים, אבל תפתחו רגע את הר"ן. מה? אתה חושב שבאתי עם הסבר? קודם, לא, קודם כל לימוד. תכף נראה, אולי, תכף נראה, אולי, אבל קודם כל הלימוד, לא, כי לי היה חשוב, רבותיי, אתם יודעים, חשוב לנתר את הדברים, אז קודם כל באמת גילינו שיש כאן מורכבות כזאת, ואמרנו בתיאוריה שהאפשרות לפתור אותה יכולה ללכת או מכאן או מכאן, באמת עכשיו גילינו, נכון? שהריף לקח את זה, ולכן היה צריך לחדש במשוואה, בקטע הזה של המשוואה, והראש לא הסכים לקבל בשום פנים ואופן, הלך, צריך לחדש משהו אחר בצד האחר של המשוואה, אין ברירה. וכולי וכולי. אנחנו רק יכולנו רק לומר דבר מסוים שהריף, בואו רגע נראה. תפתחו רגע בבקשה, היי אמרנו, היי עמוד א' מדפי הריף, ברן. ואני מילי לך זרד, דעת הריף זל. אז קודם כל באמת הרן אומר דבר מאוד, מאוד, איך אומרים, גילוי נאות. אומר הרן גילוי נאות. ובוודאי דפשטה דמתניתין אחי מוכחה. דמעיקר התנן שאם רצה לחזור בשחרורו לא יחזור ואתה רח התנן לא ייתנו לאחר מיתה. דמשמע דני דנו יכול לחזור בי, אבדה מי אלנפיק לחירות אדמה תגיד על ידי. זאת אומרת, הראש, הארן, הוא אומר, תשמע, הריף, כמעט הייתי אומר, הוא לא חידוש, הוא כמו שדידקנו, הריף הוא אומר, רגע רבותיי, בואו נקרא נכון משניות, מי אמר שיש סתירה בין שני הדברים, אבל בואו נראה, לא כתוב במשנה ההיא יותר מאשר כתוב בה, כתוב בה אי אפשר לחזור, זה הסוגיה, זה הנושא, מה אתה רוצה יותר מזה? אומר הרן, שכוח, הרן אומר, הריף, תראה, פשטה, ודאי פשטה דמתניתין, אחי מורה דמיקר, אתן שאם רצה לחזור, שיכול לא לחזור, ואתה חיתנה לחזור, משמע דנגד, לא יכול לחזור, זה לא כתוב יותר מזה, זהו. עבד עמי אלו נפיק לחירות, אדמת הגית על ידה, כל הריף כתוב בשתי המשניות, אבל אי אפשר לומר כן, אי אפשר לומר כן. וכן, אדם אומר, תנו כי אומר זכות עמי, אבי כאילו הגיע גט ליד העבד, הפרק המתקע, עכשיו הוא מתחיל עם ראיות, זה מאוד מעניין. הרן, הוא לא מתחיל עם אני לא יכול לשמוע את הדבר הזה, כי אין מושג, אין חיה כזאת, אין שליחות לחצוי, אין דבר כזה. הוא אומר, יש לזה הרבה קושיות. יש לזה הרבה קושיות. יש הוכחות ברורות לכך שהאיש השמרה התקבל גט ואומר, בקיצור, שהגט חל מיד, גט אישה היה חל מיד, גט שחרור העבד חל מיד. ודאי שכשאני אומר, אז זה ודאי חל מיד, אין מה לעשות, חל מיד. אז מה עושים עם הסתירה של המשניות? אז נלך לדרך אחרת, יש רשי, יש רבנו תם, נכון? אמרנו, זה דרכים אחרות, אבל בגוף העניין, טוב, מה נשאר לנו? מה נשאר לעשות? מה נשאר? מה עושים עם הראייה שהריף הביא לי דבריו? מה עושים? הרי הריף אמר, יש לי סוגיה, יש רב, שהוא ממש ממש אומר את מה שאני אומר. מה עושים עם זה? שורה אחרונה ברן, אתם רואים? ומה שכתב, שתי שורות, שלוש, כן, ומה שכתב הריף, זל, דאשכחן זכייה כאי גם נגיד אמרי לכמה הולך מלא פלוני שאני חייב, או מה רב חייב אחריות טובים בא לחזור אינו חוזר, אין עניין זה דומה לנידון זה כלל, דעתם ודאי, דינה הוא, דלא מפטר לא יווה, מיני דמלווה, עד שיגיע ממון לידו, דאי אמרינן מפטר, חובו לו, אבל אחא, כיוון דסחוסו לעבד. כשנתנו לשליח ואמר לו, תן, הרי כאילו קיבלו העבד. מה כתוב ברן? גם פה כתוב דברים סתומים. מה, אני לא מבין. דעתם ודאי, דין אהודי לא מפטר לא יווה, מיני דמל ו... עד שיגיע הממון לידו, דאמרי לן מפטר. מה נראה לכם ברן? של מי הכסף בינתיים? לא יודע.
נעשה כי הוא אומר לו, תזכה לו, ואני אתחייב אחריות.
כן? ככה אתה שומע?
מה אתה לא מסכים לו לא לגעת? אם הוא לא יגיד ככה, זה יכול. אם הוא לא יגיד ככה, זה לא יוכל לנות לשלם, לא יוכל
לזכות לו. סליחה, אני שואל אתכם, יש לפניך את הלשון של הרן. תראו, אני לא יודע אם זה, אני לא יודע אם זה מה שאני קורא ברן, מצטער, רבותיי, עוד פעם. אתם ודאי דין אהודי לא מפטר לא יווה מיני דמל ו... מה זה לא מפטר? לא מפטר לא יווה מיני דמל ו... חסרה לי פה מילה.
מפטר מאחריות.
מאחריות! למה הרן לא כותב את המילה הזאת? לא יודע.
לא יודע. לא יודע. לא יודע.
הוא לא כותב. לא מפטר לוי ומיני דמל ומיני... לא מפטר לוי ומאחריות למל ו... לא מפטר לוי ומאחריות למל ועד שיגיע ממון לידו, הוא לא כותב ככה, דלא מפטר לוי ומיני דמל ועד שיגיע ממון לידו, אני לא בטוח. הראש דבריו ברור מללו שהוא יפריד בין, שהוא ודאי החליט שהכסף שייך למלווה, לזוכה. והיה צריך לבאר משהו במושג אחריות. ברן אני אפילו לא בטוח שזה מה שכתוב, אני מתלבט, אני לא יודע. סתם לשונו של הרן עושה רושם כאילו לא נפטר הלוי ומיני דמלווה, הוא לא נעשה לפטור מהמושג לוי, לא מפטר לוי ומיני דמלווה. אני כה... שיעבוד הלוי ושבי, חיוב הלוי ושבי, לא מפטר מיני דמל ועד שגיע ממון לידו, דיאמרין על מפטר חוב הוא, אז ממילא, אז מה יש לי שאול לפי זה? מה יש לי שאול לפי זה? אז למה לא יכול לחזור? באמת הרן לא בער, אני אומר, בסופו של דבר נשארו הדברים לא מבוררים. באמת, אז מה הביאור? איך חזים את החבל בשני קצותיו? גם בתוך הרן אני לא רואה מספיק ברור. בראש, אז אמרנו אולי איזשהו ביאור כשדבריו היו ברורים. ברן, הדברים באמת, אני שואל, תעיינו בזה. אם הייתי מלביש בתוך הרן את הראש בסדר, אבל אני לא חושב, אני לא יודע אם זה המילים, אני לא יודע. עושה רושם יותר, זה לא מפטר לוי מיני דמלווה מכוח, הוא לא יווה. אולי עדיין נכניס, לא יווה במובן של אחראי, של, לא יווה במובן של עבד לווה לאיש מעל, יכול להיות, אני באמת לא יודע. אני מתלבט. לא יודע. לכן, באמת, בסופו של דבר, גם הראש, גם הרן, פושיות על הריף זה כל טוב. אבל סוף דבר, אז תבאר לנו, אז כולם אומרים, הראיה לא ראיה, כי שמה זה צודק שזה יהיה ככה. מה? שמה ברור, שמה הראש אומר, שם ברור שהכסף הגיע למלווה. נו, אז מה עושים עם האחריות? שאלה טובה. צריך ביאור, הראש קיצר. ברן אני אפילו לא יודע מה בדיוק כתוב כאן, ברור ש, 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 שחייב להיות חייב באחריותו, אז אם ככה למה לא יכול לחזור? אני לא יודע לבאר, אז דבריהם, באמת אני אומר, אחרי הכל, מה זה המושג המורכב הזה של חייב באחריותו, חוזר עכשיו לרב, מה זה חייב באחריותו, ואם רצה לחזור אינו חוזר. יש רשי בדף ת' כידוע, יש רשי בדף ת' שמפורש כדברי הריף, התוספות אומר, הרשב"א אומר, חזר בו. רש"י אמנם כתב בדף ת' כדברי הריף, אבל בתוספות שם על המקום קורא לזה רש"י חזר בו. אחרונים התאמצו, יש תורת גיטין ארוך, בשתי דרכים בתורת גיטין איך לנסות ליישב את שני הרש"י. אני, אין לי זמן עכשיו להאריך בניסיון בדרך להסביר, אתם יודעים, דרכנו ברש"י היא שלכל רש"י יש את ההכרח של הסוגיה. רש"י במקומו. אז סתם צריך להבין מה מכריח את רש"י בדף ת' להיכנס לעניין. מה מכריח את רש"י במשנה בדף י' ג' להיכנס לעניין? זה אני מבין, שתי משניות. אתה בא לבאר משנה, אם היא סותרת, אתה מיד מתבונן. המשנה הזאת, למה היא סתמה ולא הביאה מחלוקת? כי אין מחלוקת? אז תסביר, זה נטבע. אבל מה מטריד אותנו בדף ת'? מה בכלל יש לרש"י להתבונן בדף ת' על ההתבוננות הזאת? צריך לנבוע מהסוגיה שם. מהסוגיה שם זה נובע כי באמת הגמרא רוצה לשאול האם אין עוד מילתא דשוויה ולמה לא אמרנו, ומיד נשאלת השאלה, רגע, אולי זה לא מוסכם? אז זו תשובה פשוטה, למה לא הוזכר? ותול איקה והאיקה. מה והאיקה? האומר, רגע, סליחה, זה מוסכם? זה הרי ברור שזה לא מוסכם. אם זה, אז מה אתה שואל בכלל? מזה שאתה שואל, מוכרח שזה מוסכם, זאת אומרת, שם צריכה להיות לא סתירת משניות, אלא מה צריך להיות? שהדין הזה, שמה שכתוב במשנה אמור להיות מוסכם כמו שהוא כתוב. יכול להיות שזה היסוד לשתי דרכים בהסברת רש"י, אף על פי שהדברים עוד צריכים הרבה עריכס, אני בעצמי גם לא משוכנע, אבל בואו, זה רק כדי להגיד איך אני הייתי ניגש, איך הייתי ניגש לנסות לפצח. הראשונים אמרו, רש"י חזר בו. מי אנחנו שנבוא אחרי הראשונים? אחרי שהאחרונים בכל אופן ניסו לסלול דרכים של דרך, אז אני אומר, אני הייתי ניגש לנסות להבין סוגיה במקומה. זה דרכו של רש"י. בכל מקום, רש"י דרכו לראות, וכל מקום צריך להבין מה הכריח את רש"י להיכנס. טוב, אני חייב לקצר. מה רבותיי אפשר לשמוע בכל אופן להבין את הריף, להבין את רש"י בדפתת? מה בכל אופן כמעט בעצם, אנחנו חייבים לומר, אני עכשיו שואל ככה, אני רוצה לזרוק מושג חדש, ואני לא בטוח בו, אני לא בטוח בו, אבל אולי. האם אתם יכולים, האם האוזן יכולה לשמוע, האם השכל יכול לשמוע מושג שנקרא שחייה בשליחות? אני אסביר. שחייה בשליח. עכשיו, לא בשליח, לא בגוף שעשייה. שחייה בשליחות. רבותיי, נעבור לשכל הפשוט. אני רוצה שנעבור לשכל הפשוט. מה נוח למלווה ומה לא נוח למלווה. נתחיל מזה. באופן הכי פשוט, תשים על השולחן. מה נוח למלווה ומה נוח למלווה. מה נוח למלווה? שהכסף מה? ייצא מן הלויבה. מה מפחיד אותו? שמייחזור חזרה לארנק שלו, אני יודע, אולי ואולי בתי יקבל אותו. זה מה שחשוב לי, שיצא מהארנק שלו. ויהיה איפה? לא אצלו, אלא? רגע. סליחה. מה ההפך מלא אצלו? אצלי? מה ההפך מלא אצלו? מה? רגע. מה ההפך? מה זה לא אצלו? שלא אצלו. אני הייתי אומר, בדרך אליי. מסכימים למושג הזה? רגע, בדרך אליי, לא? למה לא? סליחה, בטח שהוא רוצה בדרך אליי. זאת אומרת, יש לי אינטרס אחד, רגע, רבותיי, יש לי... לא, משהו כזה, עוד פעם, מה נכון ליהודי הזה באופן אמיתי? שזה לא יהיה אצלו, זה אינטרס מובהק שלו? כן.
זה לא מצד שהוא יותר סומך על השליח מאשר על הלויבי.
במובן כזה, אז אני קורא לזה בדרכו אליי. אני מסכים עם ההגדרה שלך, זה מה שמרוויחים. נכון, רבותיי, מה נוח לו? מה לא נוח לו? רגע, או במילים אחרות, מה פירושי חייב אחרותו? מה לא נוח לו? שזה יהפוך בדיוק, שזה יהיה שלו. כי אם זה יהיה שלו, יש איזו תוצאה אחת ברורה, שכל מה שקורה לזה, אני הפסדתי, ואני רוצה לקבל את הכסף ליד, ולראות אותו ולהשתמש בו. קיצור, חשוב לי שהכסף הזה יצא ממנו, חשוב לי שהכסף הזה לא יגיע אליי, אבל זה בדיוק מה שחשוב לי עכשיו. חשוב לי שהכסף יצא ממנו, וחשוב לי שהכסף לא יגיע אליי. האם יש דבר כזה? יש חיה כזאת? הראש אמר אין חיה כזאת. מה אומר הריף? הריב בעצם תרגם את הרצונות האלה של האיש, שלא יוכל לחזור בו, שיצא ממנו ללא חזרה. מה זה? האם אפשר לשמוע? שעצם השליח, עצם השליחות, היא זכות למלווה, שנוצרה שליחות על הכסף הזה. הכסף באמת לא נוח לי שהוא יהיה שלי, אבל שהוא יהיה בדרכו אליי, שהוא יצא ממנו, והוא יהיה אצל השליח, סגור בידיים של השליח, זה יכול להיות... האם אפשר לשמוע מושג כזה שנקרא, זכיתי בשליחות של השליח? זאת אומרת, סליחה, לא זכיתי. זכותו לי, השליחות של השליח, זכותו לי, המציאות הזאת, הרי אני רוצה להשלים עוד משפט. עכשיו נבוא לעבד רבותיי, ונראה שבעבד זה בדיוק אותו דבר. מה נוח לעבד? ולמה יש צד לומר? זאת בכלל לא הזכרנו בתוך הדיון. למה בכלל יש צד לומר? למה באמת יהיה צד לומר שלא יזכה לעבד בגירושין, בשילוחין לגמרי? מה? נניח, יש דברים יותר חמור, אולי אפילו יותר. הוא מודע בכלל, רגע אחת, העבד בכלל יודע שהוא משתחרר עכשיו? הרי לא, נכון? העבד נמצא פה, שליח נמצא שם, אומר הבעלים, תדע, יש לי עבד חמוד, יש לי זה, יש לי... רבנו תם אמר, תמיד יש לי איזה הכרת הטוב לעבד הזה, משחרר אותו. העבד לא אמור לדעת מזה בכלל, נכון? בינתיים הוא מתנהג כמו עבד. בינתיים הוא מתנהג כמו עבד, נכון? למשל, למשל, הוא אוכל תרומה עכשיו. אוכל תרומה עכשיו. למשל, יש לו, אדונו נתן לו שפחה, הוא חי עם השפחה הזאת. ודאי, הוא לא מודע, הוא לא יודע בכלל. כל המציאות הזאת עכשיו כעבד, נוח לו שתעקר לו בלי ידיעתו, או לא נוח לו שתעקר לו בלי ידיעתו?
אבל אם
הוא רוצה
לזכות אותו, נכון?
רגע, נכון.
אם זה מצד דעתו של עבד, אז גם כשהוא יגיד שלא, הוא יכול לעשות את זה.
מה?
אם זה מצד שזה, אם הסיבה...
נכון, אתה צודק. פה זה לא תלוי בעבד, פה הכל תלוי באדון. אתה צודק במובן הזה, אבל רש"י כן כתב, זאת אומרת, רגע, סליחה, אם זה, ודאי שפה הכל תלוי באדון, אבל אני שואל את עצמי, למה להגיע למצב כזה? למה שהאדון יגיד תן, שכבר הזכרתם, עכשיו אני מוכן לקבל את דבריך, שתן זה גם בעברית משהו אחר קצת מזכה. אבל למה? למה שזה יהיה נכון? כי יש פה משהו אמיתי למציאות. מה האמיתי למציאות הזאת? רצונו של האדון לשחרר את עבדו וזכייתו של העבד, או אני אהיה בן חוירים. אבל מה לא נוח, מה עדיין הוא בעייתי עכשיו במצב הזה? שלב הביניים. נכון? שלב הביניים הוא בעייתי עכשיו או לא? כי העבד לא, העבד הוא מתנהג כמו עבד. ואם הוא בן חוירים יש התנהגויות אחרות. יכול להיות שמיה רוצה אותם, אבל הוא לא מודע להם. הוא יכול עכשיו לאכול תרומה, הוא יכול עכשיו לעבור עם השפחה הזאת. אבל מה שלא נאמר זה לא בגללו, אלא באמס, באמס, גם מצד האדון יש כאן מצב מורכב. מצד אחד ההסכמה הבסיסית לשחרר וזכות לעבד וזה נהדר, אבל מצד שני, במצב הנוכחי, העבד ממשיך להיות כמו עבד, ובמובן הזה לא טוב לי לעקור לו את העבדות מתחת לעצמו בלי ידיעתו, כי זה נפקא מינות שליליות. אז גם אני עכשיו רוצה איזה מצב ביניים כזה, שההסכמה שלי תהיה מוחלטת מצד העבד יזכה, אבל שמצב הביניים יישאר כמו שהוא עכשיו. זה בדיוק צילום מצב, זה בדיוק השכל, זה צילום מצב, בדיוק כמו שקורה בכסף. אני רוצה שהכסף יצא מהלויבה, אבל אני רוצה את שלב הביניים שהוא לא יגיע אליי. כי בקיצור יש אמת של רגע היצירה של מתן הכסף, ויש אמת של שלב הביניים. והאמיתות האלה, אם אני רוצה לנסות לקבע אותן, אני צריך לדעת איך אני עושה את זה גדרית, אבל אמיתית, מצד המציאס, היה נכון, יכולתי לקבע את האמיתות האלה. והאמיתות האלה הן בדיוק אותן האמיתות. יש, המגמה הסופית נהדרת, טוב מאוד שיצאנו כסף מהלויבה ובדרכו למלווה, אבל אני לא רוצה את מצב הביניים. וטוב מאוד שהעבד ישתחרר, אבל אני לא רוצה את מצב הביניים. אז אני רוצה לקבע את המציאות הזאת שמה, שממנו זה יצא, ושלב הביניים נשאר עדיין, לא אצלי לגמרי, תלוי באמצע. עכשיו השאלה מי יש לנו דרך לקבע את זה. יש, מה? ימות האדון. כן, נכון? שוב, אתה דן עכשיו בעדיפויות, ואני אומר פה זה לא עדיפויות, כי העירו לי נכון, שזה לא תלוי הרי ברצונו של עבד, האדון משחרר אותו בעל כוחו. זה לא פה, אין פה זכייה במובן של זוכין שיש בה לויבה. רק אני מגדיר את המציאות, מצד המשחרר, מצד המשחרר, מה נכון לקבע? מה נכון? כן, בסדר. אתה אומר שסוף כל סוף, אם נשאל בסופו של דבר, יש פה עדיין איזה הפסד שיכול להיות הפסד, ולכן אולי הוא עדיף. ועדיין אני רואה את המצב הזה של עבד, שבפועל הוא מתנהג כמו עבד, ושיהיה משוחרר כעבד, זה לא מצב בריא. הסיכון שמא ימות, אולי הוא לא עומד במשקלו של סוף כל סוף, כעובדה, לא טוב לי עכשיו שהוא יחשב. אז אני מחפש איזה דרך. האם אני מוצא איזה דרך כזו? האם שייך להגיד מושג חדש? וזה מה שכתוב בריף. זכייה לאי חזרה. מה פירוש זכייה לאי חזרה? זה בעצם מה שיש לי כאן. זה הרצון הכולל. אבל מה פירוש הדבר? אז אני רוצה לשאול, האם יש לנו מושג כזה שנקרא עבד, לא, שליחות. האם יש מושג כזה שנקרא שליחות שנקבעה. זכיתי בשליחות. הלווה, שמואל אומר שלא, רב אומר שכן, אבל מה? אני שואל, דיינו, הרי מינו פה שליח, לשליח יש מעמד. תראו, אתם יודעים, מחלוקת רמב"ם טור מפורסמת, כן, האם השליח ניתק מן המשלח, מה קורה אם נשתתה, האם אפשר למסור, אי אפשר למסור. בואו ניקח את השיטה שבה השליח, הוא, כפי שהחקירה המפורסמת, האור שמח, הסביר את זה בשאלה אם זה יד ארוכה או שזה גוף חדש, כן, בזה מחלוקת, אור שמח עליו, אנחנו מחלוקת רמב"ם וטור, לבאר, אז אם נראה את השליח לא כאיזה המשך יד של המשלח, אלא כגוף עצמאי, כאישיות עצמאית, אלא יש לה כוח, אז הוא לקח לגמרי. אפילו אם נשתתה המשלח, הוא יכול לגרש. למה? כי הוא קיבל את זה. רמב"ם. מזכיר לנו רמב"ם, אולי זה רמב"ם? אולי זה טוב? אולי הטור לא יכול להסכים את זה, כי באמת הוא לא מקבל מושג כזה. זאת אומרת, אני שואל, אם יש מושג עצמאי שנקרא כוח שליח, אפשר גם לקבע אותו, ואפשר גם להגיד שכלפיו חלה הזכייה של הזוכה בכוח השליחות? אם נוכל לשמוע בשכל דבר כזה, אם זה קצת יזכיר לנו את השיטה הזאת ששליח הוא לא רק יד של המשלח במובן הרעיוני, שהכל זה המשלח, הכל זה המשלח, אין עמידה, אין עמידה. דיכוטומי, או, לא, לא, יש לי אישיות ביניים כזאת, קוראים לה שליח, היא עושה דברים בשם המשלח, אבל לא בכוח המשלח לגמרי, זאת אומרת, לא ביד ארוכה של המשלח, אלא באופן עצמאי. אפשר לשמוע שאפשר לקבע את זה אפילו קצת, ואפשר לייסד מושג חדש שנקרא זכין בשליחות. אם אפשר לשמוע מושג כזה, נבין טריף. שלום.